ערב טוב, בוקר טוב, תלוי מתי אתם שומעים אותנו ואיפה, כאן בלוז ישראלי ויש לנו היום פרק מיוחד, דו-קרב אמיתי בין האופטימי והפסימי. בלוז ישראלי, מתחילים.
בלוז ישראלי, הפודקאסט הרשמי של אוהדי צ'לסי בישראל.
שלום, בפינה הימנית, בפינה הימנית, אלון עזון, הפסימי,
אהלן, ערב טוב, ערב טוב.
משקל, כמה אתה שוקל?
יותר מדי לאחרונה.
במשקל יותר מדי לאחרונה, הפסימי של, על הפרויקט של צ'לסי, ובפינה השמאלית, נתי מור, כמה אתה שוקל האופטימי?
84 קילו של שרירים.
84 קילו של שרירים. 84 קילו של שרירים, כמו מודריק, בפינה הימנית. השמאלית. ומה שאנחנו עושים היום זה באמת, יש המון דיונים בין אוהדים על הפרויקט של צ'לסי, בעצם על כל הרכש החדש והחלפה של הבעלים, וכל השינוי, אווירה, הפאזה שאנחנו רואים בה, אפשר לומר, בשנה האחרונה. ויש אנשים כמו אלון שלא מאמינים כל כך בפרויקט, והם מאוד פסימיים, והם חושבים גם שניכשל וכולי
אנחנו
וכולי.
נדייק את זה עוד מעט, נדייק את המות הדבר הזה.
נכון, ויש אנשים כמו נתי, אוהדים כמו נתי, שאומרים אנחנו, יש פה פרויקט שהוא מתוכנן והוא יצליח, ואנחנו פה באנו לטרוף את העולם ולהיות התוצאה הכי טובה בעולם, תוך 2, 3, 4, 5 שנים. אז מי רוצה להתחיל? מי נותן אגוף ראשון?
הלו!
יאללה, אני אתחיל. בוא נגיד ככה שפסימיות זה מילה גדולה מדי למה שאני מרגיש ומה שאני חושב על הדבר הזה. אני מטבעי בן אדם מאוד, מאוד מה שנקרא, צריך את הביטחון שלו ולהסתכל במציאות ולראות מה קורה. ומה שאני קורא כרגע, זה חבורה של שחקנים, חבורה, אפילו לא קבוצה עדיין, מאוד 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 צעירים, מאוד מאוד חסרי ניסיון, וללא קבלות. מה גם שלמרות שאומרים שהם מוכשרים וטובים עם פוטנציאל, נכון להיום, זה לא נראה טוב בכלל. אוקיי, יכול להיות שאני אדבר אחרת עוד אפילו 5-6 משחקים, אבל כרגע מדובר בחבורה של שחקנים שאפילו לא מגובשת, עם מאמן חדש, עם שיטת משחק חדשה, שפשוט זה לא נראה טוב. אין ספק שהושקע בפרויקט הזה המון 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 כסף, וניכר שיש פה בעלים שישים את אותו סכום פעם שנייה, כדי שהקבוצה הזאת תצליח כנראה, אבל אני חושב שאם הפרויקט הזה יצליח, זה ייקח עוד זמן, כי יש קבוצות שמה שנקרא התחילו את הדבר הזה עוד הרבה לפנינו, וכמה צעדים לפנינו בפרויקט שלהם, נגיד זה ככה.
אני אשאל אותך רגע שאלה. על סמך מה אתה אומר שהפרויקט הזה לא יצליח בסוף העונה לצורך העניין?
על סמך מה?
על סמך התוצאות האחרונות? בוא נדייק את זה. על סמך התוצאות האחרונות?
בוא נדבר ככה, בוא נדבר ככה. גם בתסריט הכי פסימי שיכולתי לתאר לעצמי, לא ראיתי תסריט שאנחנו לוקחים נקודה אחת מבורנמוט, מפסידים לפורסט ומפסידים בחוץ לווסטהאם. בחיים לא חשבתי לרגע שככה נסיים את החמישה מחזורים ראשונים. מה גם שעוד רגע מצפה לנו רצף רצחני של ניוקאסל, סיטי, יונייטד, ארסנל, צמוד ממש אחד לשני, ואני לא רואה איך אנחנו אוגרים שם מספיק נקודות כדי להיאבק במקומות שהאופטימים רואים אותנו.
אז בעצם מה שאתה אומר זה לפי התוצאות האחרונות, לפי איבוד נקודות פה, איבוד נקודות שם. אבל בוא רגע נסתכל, אני רוצה להסתכל איתך רגע בראייה יותר רחבה, זה רק פתיחת העונה, יש לנו עוד לפחות 30 פלוס משחקים. אתה לא מסתכל על הדרך, כאילו הדרך לא מעניינת אותך, היכולת, השליטה, אוקיי.
אבל בוא, זה פעם ראשונה שאנחנו נראים טוב, מגיעים למצבים ולא לוקחים נקודות? זה כבר קרה לנו בעונות האחרונות.
זה קורה לך בכל עונה, וגם לקבוצה הכי טובה שיש בעולם, יש משחקים, כמו המשחק שהיה לך נגד בורמונט למשל, או נגד פורסט.
זה קורה, אבל בעונה כזאת, שאתה רוצה לקחת טופ 4, זה לא יכול לקרות את הדבר הזה. אוקיי? מה אתה רוצה? אתה יכול לקרות את זה מחר, אני חושב שהקבוצה הזאת לא בנויה לטופ 4, אין מה לעשות, יש קבוצות גדולות לפנינו, שהן התחילו את התהליך לפנינו, ונראות מצוין בחמישה מחזורים הראשונים. אני חושב שסיטי וארסנל, אני חושב שלא בליגה שלנו בכלל, אוקיי? ניוקאסל פתחו רע, ולעתי הם מתעשתו על עצמם, יונייטד גם פתחו רע, אבל אני מאמין שיש להם מאמן מעולה וחומר שחקנים טוב, והם גם יצליחו להתעשת. אנחנו, אני לא רואה את זה.
מעולה, נגעת בנקודה החשובה ביותר. אתה אומר שניוקאסל פתחו לא טוב, וגם יונייטד פתחו לא טוב. אז מי קבע שאתה לא פתחת טוב? זאת אומרת, גם אתה יכול להיות שלא פתחת טוב. מי קבע שבהמשך, כמו שהם, אתה אומר, בצורה מאוד עם ביטחון, כן? שהם פתחו לא טוב, אבל הם השתפרו ויעלו, למה אנחנו לא? כי?
אתה יודע מה הקטע? ששתיהם פתחו על הפנים, ושתיהם מעלינו בטבלה כבר, אוקיי? והיה להם משחקים יותר קשים משלנו. אנחנו פגשנו רק את ליברפול. זה המשחק היחידי שפגשנו קבוצה חזקה. ומי שיגיד לי שווסטהאם בחוץ זה קשה, אז הוא מוכיח את הטענה שלי, אם ווסטהאם בחוץ זה קשה, אתה לא מתאים לטופ 4.
קודם כל, כל משחק בפרמייר ליג הוא קשה.
זה נכון.
אבל בוא, אני לא, אני חושב שבכל עונה יש לפחות, גם זאת שלוקחת אליפות בסופו של דבר, יש לה 3-4 משחקים, שאתה אומר, אוקיי, זה משחקים שחובה שהיא תאבד שם נקודות. זה יכול להגיע בפתיחת עונה, בסוף עונה, וגם באמצע עונה. הנה, לראיה ארסנל בזבזו אליפות, שבועיים שלושה לפני הסוף. נתי, האופטימי.
טוב, אני רוצה להתחיל
בשאלה אחת. מדוע אתה כל כך משוכנע שאנחנו הולכים לסיים העונה טופ 4? אתה נתת את זה מלכתחילה.
בוא רגע אני אקח זה. בכל זאת, אני אדבר רגע לפני כדורגל, כי אני אומר אותם, כדורגל בסופו של דבר הוא רק משחק. צ'לסי הולכת להיות מבחינתי אחד המועדונים הגדולים בעולם, לדעתי הגדול ביותר בעולם, בגלל יתרונות שיש לה בכלל לא על הדשא. אני רוצה רגע להסביר את הפרויקט של צ'לסי, את מה שכנראה בגלל פער הגילאים ביני לבין רוב האוהדים, והדברים שאני עושה בחיים, תפיסת העולם שלי אחרת. טוד בוילי הוא אמריקאי, הוא לא איש כדורגל, הוא לא נולד בכדורגל. הדבר שהוא ראה מול העיניים, והוא עבד שנים על מועדון כדורגל, הוא דבר מאוד פשוט. בכדורגל אין כסף. אין כסף. 10 המועדונים הגדולים בעולם מתחילים בריאל מדריד ונגמר בטוטנהאם, אנחנו באמצע. ריאל מדריד זה 5.1 מיליארד יורו ערך. כל ילד עם פרויקט מצליח, סטארט-אפ, שיושב בארצות הברית בקליפורניה, שווה 10 מיליארד דולר, פי 2 מריאל מדריד. אין לו עוד עובדים, אין לו עוד כלום. וזה מה שראה בואלי. עכשיו, בואלי הוא לא אולטרה מיליארדר. יש לו ערך של 6.7 מיליארד. והוא שם מעל ל-4 מיליארד, 70% מהכסף. שכל אחד מכם יחשוב על מה הוא שם 70% מהכסף בחיים. והוא עשה את זה כי הוא אמר, אני עושה דאבל על הכסף. אני אשקיע 4 ויקח 8-9. כדי לעשות את זה, אני אקים פה שושלת. כאן זה מתחיל. הביאו את אנשי המקצוע הכי טובים שיש באירופה. קיבצו אותם מכל מיני מקומות. הם בנו תפיסת עולם. איזה סוג של שחקנים מתאימים לפרוספקט. וכל דבר בחיים הוא פרוספקט. גם סיטי זה פרוספקט, ליברפול זה פרוספקט. זה שחקנים שמתאימים לשיטה. בונים שיטה ואחרי זה מתאים שחקנים לשיטה. והם בנו פרוספקט והגיעו לבורד. והבורד דרש מהם דבר אחד. בעונת 2024-25 אנחנו נאבקים על כל התארים. והם בנו פרוספקט והביאו שחקנים שמתאימים לזה. ראיתי רעיון מסליקה עם האנשים שחיים על הרכש, אמרו, יש לנו עוד שני חלונות, אחד בינואר ואחד בקיץ, לשיפורים אחרונים, כדי לבנות פה קבוצה שרצה על כל התארים. עכשיו בואו נדבר על העונה הזאת. התחלנו אותה רע מאוד. התחלנו אותה רע מאוד, קודם כל בגלל שיש לנו 12 פצועים. זה גם דבר שצריך לבחון אותו, איך יכול להיות שאנחנו עונה שלישית רצוף, עם מספר דו ספרתי של פצועים. לא יודע. מה הם עושים באימונים, מה הם לא עושים באימונים, כל הפציעות הן פציעות שאתה מסתכל עליהן, אתה אומר על מה, איך זה יכול להיות. יש לנו 12 פצועים. כל האופן שבו שיחקנו בטרומונה, שמשם היינו אמורים רק להתקדם, עם קו 4 וכדור שטס מהר למעלה, בלי לעכב אותו באמצע, כל השיטה השתנתה. כי יש לך שני בלמים פצועים, פופנה ובדושיל, הגיע בלם חדש דיסדי, שהוא לא סומך עליו לשחק בקו 4, שהוא ישחק ביחד עם כל הול כקו 4, ואז נכנס תיאגו שמעכב את המשחק, ותיאגו נכנס כבלם שלישי על חשבון מישהו שישחק קרוב לג'קסון. כל שיטת המשחק התברדקה לגמרי, אנחנו עירים רע, אנחנו עירים רע. נכון שנגד ווסטאם נראינו יותר טוב, אבל אי אפשר לתת ככה, אבל לא הצלחנו לתת גול, ונכון שהגענו למצבים נגד נוטיגן, ונכון שהגענו למצבים נגד בורנמות. בנינו פה פרויקט שצריך לדרוס את הקבוצות האלה, פשוט לדרוס אותם, ולא עשינו את זה, ולא עשינו את זה. למה אני אופטימי? כי אני אומר עוד פעם, הפצועים יתחילו לחזור, יחזרו לשיטה ששיחקנו בתרום עונה, והשיטה הזאת, המודל הזה של קבוצה שטסה קדימה בכל הזדמנות, בלי לעכב כדור, הוא פרויקט שאני חושב שהוא פרויקט מתאים. עוד דבר, כל הקבוצות האחרות יעברו את המשבר שלהם מתישהו. אין קבוצה שעוברת עונה שלמה באנגליה בלי משבר. ופצועים, ותוצאות לא טובות, ורצף, ועייפות, ותשישות. יש לנו פער מתוך פורם כרגע של 8 נקודות ב5 משחקים. זה מטורף. אבל אני אומר עוד פעם, יגיעו גם הימים השחורים שלהם. אנחנו צריכים להתרכז בעצמנו, ואיך אנחנו חוזרים ליסודות של הפרויקט הזה שנבנה בתרום העונה.
יפה. אלון, מה אתה חושב? זאת אומרת, אתה לא דיברת על פצועים, ולא דיברת בכלל על כל ההכנה של לפני כן, שכאילו זה נראה שכאילו זה עובר לידך, כל הרכש, תסביר לי.
זה לא עובר לידי, ממש לא. תן לי רגע להתייחס לשני דברים שנתי אמר. קודם כל, לנתי יש, אני חושב, לרוב נטייה לתת דעה די לא אובייקטיבית על צ'לסי. מי אמר שאנשי המקצוע שהגיעו לצ'לסי הם הכי טובים בעולם? למה? ביונייטד, בסיטי, בליברפול, יושבים חובבנים שהביאו אתמול? כנראה שלא, כי הם פוגעים ברכש. כאילו אפשר גם להגיד שהרבה יותר טוב מאיתנו הם פוגעים ברכש, נכון להיום. אז גם בקבוצות האחרות יש צוות מקצועי מצוין, מהטובים באירופה, וזה לא משהו שעושה אותנו יותר טובים מאחרים. תיאגו סילבה, אני שומע, זה נהיה כבר נכנס בכל מקום הדבר הזה, שתיאגו סילבה הוא זה שמעכב את המשחק, והוא זה שאחראי על המשחק האיטי שלנו. תיאגו סילבה, בדיוק היום ראיתי סטטיסטיקה, שהגיעו מולנו לאחרת בפחות מצבים בפרמייר ליג, ל-XG מה שנקרא, וסילבה הוא אחד מחוליית ההגנה שעושה את זה. אוקיי, סילבה נכון, הוא משחק לאט, אבל בואו, זה רק סילבה, דיסאסי מעביר כדור קדימה מהר, זה כל שיטת המשחק שלנו, היא כאילו חזרנו שנה אחורה, כל שיטת המשחק היא איטית, היא מסורבלת, היא כבדה והיא מאוד מאוד צפויה. אפילו אנזו וסטרלינג, שחקנים שמטיסים כדור קדימה, שניהם מסתכלים לכיוון השאר שלנו פתאום. זה מצב עזוי, הזיה. כאילו שחקן אחד לא יכול לשנות את כל תפיסת המשחק שלנו. זה לא יכול לקרות דבר כזה. דבר שני,
סבבה, יחזור. אני לא חושב שזה שחקן אחד אבל.
זה ממש לא.
זה לא רק תיאגו, זה כל החוליה האחורית שהיא חוץ מקולוויל, שהוא באמת, אפשר לראות שהוא ברמה, כל השאר הם התקפית, לא שם.
אבל זה לא רק, זה מה שאני אומר, זה לא רק החוליה האחורית, כל הקבוצה משחקת בצורה הזאת, בצורה כל כך איטית שההגנה כבר מתייצבת מאחורה, ואין לך סיכוי לפרוץ אותה, כי אתה לא בועט מרחוק גם, וזה כבר סיפור אחר, אבל לא משנה.
זה כבר סיפור אחר, כן.
עכשיו אני שואל את עצמי, חוזרים הפצועים, מי ירים אותך? מי ייקח אותך צעד קדימה? מי? ריש ג'יימס ייתן לך עוד פעם 15 גולים בעונה? הרי לא, כי הוא עוד פעם יחזור ועוד פעם יפצע. מי השחקן הזה שעליו תיבנה הקבוצה וירים אותה למעלה? מי? אני לא רואה לך את זה.
למה צריך שחקן אחד?
אני אענה על השאלה הזאת. אני אענה על השאלה הזאת, כי כן. כי החסרון המשמעותי ביותר זה, תיאגו משחק למעשה על משבצת, היינו צריכים לשחק 4 בקו הגנה, על המשבצת של אנקוקו, שהיה משחק ליד ג'קסון. ואני אומר לך שהסוגיה הזאת של תיאגו, ואז אתה משחק עם קו 5 בהגנה, במקום אנקוקו שמשחק מתחת לג'קסון, אני אומר לך שזה מכה גדולה מאוד לתפיסת העולם של צ'לסי, ולו מהסיבה הפשוטה שלאנקוקו אין תחליף בצ'לסי. אף אחד לא יודע להביא את המספרים שלו, אף אחד לא יודע לשחק כמו.
אגב, סבבה, שלא דגולה.
הכל עושים טעויות, כן. אני לא אמרתי, אין מערכות מושלמות. אבל היציאה של אנקוקו, מתוך ההרכב שהיה משחק ליד ג'קסון, והיה מרים גם את ג'קסון, כן? זה היה מרים גם את ג'קסון של סוד אחד, אי אפשר היה להתעסק רק איתו. אני אומר שזו מכה, עכשיו עוד פעם, זה מכה עד ינואר 24, זה לא מכה ליומיים, זה מכה שאנחנו, אין לנו תחליף. אז יכול להיות שפלמר יצליח קצת על המשבצת הזאת, ויכול להיות שאחרי. אבל אם אתה שואל אותי מה הבוקס הכי גדול למתן שקיבלנו מכל רשימת הפצועים, אין ספק שזה אנקוקו, כי שיטת המשחק של צ'לסי, הוא היה גורם קריטי בתוך שיטת המשחק של צ'לסי.
אני מסכים פה, קריטי. בזה אני מסכים.
זהו. זה השחקן רוצה... שיכול לשנות לך את העונה. והוא לא טוב, והוא לא יעבד.
עדיין חסר לי ניסיון פה בקבוצה הזאת, כאילו קבוצה לא יכולה...
זה דיון אחר. שאלת אם יש שחקן אחד שיכול לשנות לנו את המערכת, כן, אנקוקו.
לא, אנחנו מדברים אבל באופן כללי על קבוצה ששואפת גבוה. הם צריכים ניסיון, הם צריכים מישהו שירים אותם, אתה מבין?
יש לך אבל, יש לך את סילבה, יש לו ניסיון, יש לך את ריס ג'יימס, יש לך את צ'ילוול. מה?
חברים, אני אומר עוד פעם. קודם כל התחיל אלון ואמר נכון. אמר, ראיתי את המשחק נגד בורמות, קיבלתי פלשבקים לעונה הקודמת. אני אומר, וואלה, הנה אנחנו מסכימים, אין לי גרוף עכשיו. המשחק נגד בורמות נראה מה שנקרא כאילו לקוח מעונה קודמת תחת פוטר. ככה זה נראה, ככה זה הרגיש לי. עכשיו, אנחנו משחקים, בגלל שהוא לא סומך על דיסדי שישחק לו בקו 4, אנחנו משחקים שלושה בלמים, עוד בלם במקום עוד שחקן ליד ג'קסון. אז יש לך מה שנקרא באמת, חוליה כמו שהוא אומר, מגיעים להכי מעט מצבים נגדנו, אבל ג'קסון שם עומד לבד מסכן, כן? ומחכה לאיזה כדור שבסופו של דבר הוא צריך להסתדר עם שני בלמים. לא לזה נבנתה צ'לסי הנוכחית. זה קלאסי העונה הקודמת, פשוט קלאסי העונה הקודמת.
זה לא מדויק אגב שלושה בלמים.
למה לשחק ככה? למה? למה לשחק עם שלושה בלמים?
אגב, זה לא מדויק שלושה בלמים. קולוול משחק מגן שמאלי. קולוול משחק מגן שמאלי בערך. וצ'ילוול קיצוני. זה המצאות של למפארד היו הדברים האלה.
קולוול לא יכול לתרום התקפית את מה שצ'ילוול תורם כמגן. זה בדיה. וקולוול משחק על המשבצת הזאת מסיבה אחת מאוד פשוטה, מכיוון שכאשר תוקפים אותנו, הוא רוצה את קולוול ליד תיאגו וליד דיסדי, כי הוא לא סומך עליהם, כי הוא לא מוצא עדיין הרכב, שהוא אומר אני עם שני בלמים, יודע מה שנקרא להסתדר לבד, והוא דוחף את וקולוול מצמצם לאמצע כאשר יש התקפות נגדנו. אף אחד לא חושב שמשחק ההתקפה של קולוול משתווה למשחק ההתקפה של צ'ילוול.
וזה למה לא לקחת ריסק?
אפילו לא ריסק, באמת שלא.
תשחק עם שתיים.
תקשיב, אני אגיד לך את זה ככה. אנחנו לא יושבים בתוך הראש של פוצ'טינו. ואני מניח שלפעמים, אתם יודעים, עזוב, אני אגיד לך את זה אחרת. יש ישראלי בשם דניאל קהנמן, הוא זכה פעם בפרס נובל. הוא זכה בפרס נובל על תורת המשחקים. הוא הצליח להוכיח שהפחד שלנו כבני אדם מכישלון גדול יותר מאשר השאיפה שלנו להצליח. הוא מפחד לשחק עם שני בלמים שדיסדי הוא אחד מהם, או תיאגו אחד מהם.
אז תלך פעם אחת, אז תפסיק.
אז בוא נעלה את חלקו של פוצ'טינו במצב. רגע, בוא נדבר רגע על חלקו של פוצ'טינו במצב הזה, הוא לא יוכל
לחלק בחמשה מזורים האלה? אני רוצה רגע לפני פוצ'טינו, אני רוצה רגע שאלה לנתי. נתי, התחלת ואמרת, יש פה, הביאו את אנשי המקצוע הכי טובים בעולם, ועשו עבודה, אז כאילו, מה הסיפור עם פוטר? לא מלכתחילה החתימו אותו על חוזה ארוך טווח, מאמן, בלי ניסיון, מה קרה שם?
מה שקרה כרגע זה דבר מאוד פשוט, בוא, אנחנו איפשהו בסביבות מרץ אפריל, שהתחילו להביא לפה, לאגור פה את אנשי המקצוע, ומזלצבוק, ומזה, למעשה מחקו את העונה הקודמת. כשאתה מסתכל על מה שנשאר מהעונה הקודמת, אתה לא משאיר כלום. לא את שיטת המשחק. כל השחקנים שנרכשו שנה שעברה, אם היו צריך עכשיו להחליט עליהם, אף אחד מהם לא היו קונים אותו. בנו עכשיו עשו מה שיש לך בסיטי, מה שיש לך בליברפול, מה שיש לך במועדונים אחרים. יש לך מה שנקרא פרוספקט. יש לך סיסטם ופרוספקט. מה זה סיסטם ופרוספקט? לסיטי יש שיטת משחק, היא תשחק בכל מקרה באותה שיטה. דבריינה יוצא החוצה, לוקחים את אלברז לתוך המשבצת שלו, מלמדים אותו את המשבצת שלו בתוך הסיסטם, והוא לומד למה. כי הוא מגיע מהפרוספקט, הוא קודם כל אינטליגנט ברמת על. כי זה מה שפט מחפש. זאת אומרת, לקחו שחקנים שמתאימים לפרוספקט, ועכשיו בסיסטם, אם יש לך בעיה, אתה שם אותם באותה משבצת. ליברפול, אותו דבר. יש להם כרגע, הם שיחקו ביום שבת, עם שני בלמים, ששניהם אולי מתאימים לליגה שנייה. והם שיחקו אותו דבר, באותה שיטה. והם לחצו קדימה, והם דחפו קדימה, והם הצליחו, ובזה אלון צודק. הפרויקט שלהם, הסיסטם שלהם, מקדים אותנו בכמה שנים טובות. הוא צודק בקטע הזה. שלא זה, אנחנו אם לא לנו בלמים, היינו משחקים שבעה בלמים מאחורה, מהפחד. זה סיסטם, וזה פרוספקט, זה שני מילים שאני כותב עליהם לפעמים, מתכתב איתכם ואתם צוחקים בכאלה, אבל אלה שני המושגים הכי חשובים בספורט, דרך אגב לא רק בספורט, בכל דבר שעושים בחיים. ויש לנו האנשים שלא מתאימים לסיסטם. הביאו אותם, בחרו אותם, הם כולם אותו דבר, מתחת לגיל 23, עם אותם תכונות, כולם אתלטים, כולם מהירים, כולם עם טכניקה, כולם עם זה, שניים פחות או יותר לכל עמדה כמו בתיבת נוח, סידרו את המערכת מהבחינה הזאת.
אבל עוד פעם,
עדיין יש תיקונים.
לא עובד. מה עשו מודריק, מדווקה, ג'קסון אפילו, פלמר, מה הם עשו כדי לקחת קבוצה, קבוצה חולה כמו צ'לסי של השנים האחרונות, ולהרים אותה לטופ 4. מה הם עשו? באמת אני שואל. אתה מבין?
אני רוצה רגע להתרכז מה שנקרא באחת הדוגמאות שנתת פה, פלמר. פלמר עד לפני שלושה שבועות היה חלק מהסיסטם של סיטי. השחקן הזה באזור ה-16-20 מטר הרים רגל השער.
מסכים.
ביום שבת הוא שיחק נגד בורנמות. יצאנו להתקפה, גנבנו כדור, יצאנו להתקפה של 3-2. שני בלמים פתחו לצדדים, השאירו לו חור באמצע. אני אומר לך, אני שיחקתי כדורגל רק בליגות נמוכות. אין מצב שמול השוער הכי גדול בעולם אני לא שם את זה בפנים. 16 מטר שהבלמים פתחו לך את הזה, אתה הולך עם הפס לאחת הפינות, והוא פחד ליוות לשער. פחד ליוות לשער. משהו פה, משהו פה, ומסרה, משהו פה לא עובד ולא מתחבר עדיין. ואלון צודק, והוא אומר לי, כל מנתי הם מאוד מאוד צעירים, הם מאוד מאוד צעירים, וזה נכון. אני אומר, נתתי לכם בכוונה דוגמה של מישהו שלפני שלושה שבועות היה מפרק את המסגרת הזאת. בסיטי הוא הבוט לשער.
עזוב צעירים, יש לך גם ג'וד בלינגהאם שבגיל 20 הוא הכוכב של ריאל מדריד היום. עזוב גיל.
רגע. ג'וד בלינגהאם הוא אחד שהגיע לתוך סיסטם. פה החליפו את כל הסיסטם. כל הסיסטם חדש. אתה מסתכל על המגרש, אתה רואה תמיד 6, 7, 8 שחקנים שלא היו פה בעונה הקודמת. אבל עבדו איתם בטרומונה, זה לא הבעיה. טרומונה היה מדהים. אבל אנחנו לא משחקים את הכדורגל של טרומונה. אנחנו לא משחקים באותה שיטה. לא משחקים אותם שחקנים.
כולם פצועים.
עזוב, זה לא רק לא אותם שחקנים, זה גם לא אותו סיסטם, כי אנחנו לא משחקים באותה שיטת משחק ששיחקנו כל הטרומונה.
אז זה מה שאני אומר,
לוקח
המון המון זמן לבנות מכונה, כמו של ליברפול, גם של היום בנתה, סיטי כמובן, ואפילו ארסנל. הם נבנים כבר כמה שנים בצורה מעולה. לך זה חסר, ייקח לך זמן.
קודם כל ייקח זמן. כי הפציעות האלה מעכבים אותנו עוד יותר, והקטע שפוצ'טינו מפחד, ולכן הוא זז מתוך שיטת המשחק שבנו פה, זה גם מעכב. אבל צריך לקחת בחשבון עוד דבר. בסופו של דבר, שאתה מסתכל על יכולות כלכליות, על משאבים, על הקטע של כמה בעלים הם מעורבים, כמה הם מיינדד לפרויקט, אני אומר עוד פעם, צריך להבין, יש פה עוד שני חלונות, אם עוד רגלו ייתן סחורה, יחליפו אותו, או בינואר, או בקיץ, כנל מדווקי, כנל אחרי. הקבוצה הזאת בשנה הבאה, תרוץ לכל התארים, מסיבה אחת מאוד פשוטה, כי הבעלים יושב במועדון, הוא המנכ״ל, הוא בא כל יום בתשע בבוקר למועדון, זה הכסף שלו, זה אמריקאים, זה לא שום דבר שקם בכדורי. תבוא ותגיד לי, גם למנשסטר יש בעלים אמריקאים, וגם לארסנל נכון, אבל הם גרים בארצות הברית. כל קבוצת הבעלים והשותפים בצ'לסי עברו ללונדון, הם באים כל יום למועדון, זה העסק שלהם. כמו העסק של כל אחד מכם, זה העסק שלהם. והם יחליפו והם יוצאו והם יחליפו ויוצאו, ויש לנו עוד שני חלונות לעשות את זה. צריך לתת לקבוצה הזאת לרוץ, צריך לתת לה להתייצב, צריך לתת לה לחזור לשיטת המשחק, יהיו גם לקבוצות אחרים משברים באמצע עונה. אין ספק שכאשר היו שואלים אותי במחזור הראשון, הייתי אומר טופ פור קל, והיום מה שנקרא עם 8 הפרש אחרי 5 מחזורים, גם אם אני אידיוט, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שזה יהיה כל כך קל, כי צריך לחכות לזה שקבוצות אחרות ייכנסו למשבר, אבל לפני שהם ייכנסו למשבר, קודם כל שהעגלה שלנו תעלה על המסלול, וכרגע היא רחוקה מהמסלול, פשוט רחוקה.
אני מצטער, אבל עדיין גם עם כל הפצועים, פשוט כאילו מנותק לי מהמציאות שקבוצת שחקנים כמו שיש לנו, יכולה לסיים לפני ליברפול, ארסנל, יונייטד, סיטי, אפילו ניוקאסל וברייטון. בוא, ברייטון, תראה איזה דבר יפה זה ברייטון, באמת. מדהים, אתה חושב את החונה שעובדת.
רגע, ברייטון, אתם חושבים שתחזיק מעמד?
יכולה
לא, אבל אני רוצה רגע... אבל שנייה, אבל
הם מכרו כל כך הרבה שחקנים, הם צריכים לגדל.
זה לא משנה, הפרוספקט, הסיסטם שאנחנו, אותה שיטה, הם בוחרים שחקנים, תקשיב, זה לא משנה את מי הם מוצאים, הם מביאים שחקן באותם מחויות על המשבצת הזאת, כי הם יודעים מה הם עושים. תקשיב, זה פרוספקט בסיסטם, הם מחפשים שחקנים עם מחויות מאוד מאוד ספציפיות, עם אופי מאוד מאוד ספציפי, ותקשיב, כל מי שהם מביאים, נכנס, ואתה יודע, כמו, כאילו מה שנקרא כפפה ליד, נכנס לתוך המשבצת, נכנס לתוך הזה, אנשים שם שאתה יודע שהמבוגרים גם, אתה פתאום רואה אותם כל אחד בעמדה שלו, כל אחד יודע מה לעשות, משחקים את הכדורגל הכי טוב שהם שיחקו בחיים שלהם. אבל בסוף, בסוף, יש לצ'לסי, וזה הוויכוח האמיתי שלי עם אלון, כן? לצ'לסי יש סגל שאין בו חורים, אמור לא להיות בו חורים. שחקני הגנה טובים.
אם כולם טובים, אנחנו לא יודעים את זה.
נכון, קישור טובים ושחקני התקפה טובים. אין לליברפול את המשאבים להעמיד כזה מועדון, זאת אומרת יש להם קו קדמי סבבה לגמרי, יש להם קישור שהם 3 שחקנים חדשים, שעוד אנחנו לא יודעים מה יהיה איתם, אבל בטח אין להם. מספר 4, 5 ו-6 ו-7 בספסלים הם יצטרכו אותם ברמה הזאת, וההגנה של ליברפול היא הגנה מאוד מאוד בעייתית. אז עכשיו עוד איכשהו זה מסתדר להם, אבל זה לא יסתדר להם לאורך זמן, ונדייק נמצא מה שנקרא כבר בירידה בקריירה שלו, אין לידו אף בלם כמו שצריך, המגינים שלהם זה לא סיפור, בטח במשחק ההגנה, לכתוב עליו ספר. לכן אני אומר עוד פעם, אני לא חושב שאנחנו סגל, אני חושב שאנחנו סגל הרבה יותר טוב מליברפול, אבל יש להם סיסטם, והסיסטם שלהם כרגע מנצח, הוא יותר טוב משלנו, והם מייצחים אותם בסיסטם, לא בסגל. כנל מה שקרה, עוד פעם, לגבי הארסנל, הם עכשיו התחילו לשחק בליגת האלופות, הם התחילו לשחק בזה, גם שם זאת אומרת, יש 16-17 שחקנים, ו-16-17 שחקנים לא יספיק. אם הם יקבלו 12 פצועים, ארסנל לא יכולה להתמודד מול קבוצה בליג 2. אין, יש...
אתה קיצוני מדי, נאטי, יש להם סגל, אחלה סגל, תעבור על הסגל שלהם.
עברתי על הסגל שלהם, לא רק שעברתי על הסגל שלהם, ולא רק שראיתי כל דקה שלהם העונה הזאת, גם פעמיים הייתי באצטדיון, וראיתי איך הם זזים על המגרש, ואיך הם מכסים את המגרש.
והתרשמת?
אין משחק... התרשמתי חלקית, לא יותר מזה. זה לא סיטי, זה לא קרוב לסיטי.
זה לא סיטי.
מה חסר לארסנל היום?
איכות קודם כל, גם ברכב יש בעיה של איכות, אין שאלה. בכל מערך, בכל חלק במגרש.
הם שיפרו את האיכות.
הם מנצחים, הם נותנים נקודות.
בוא, עוד פעם, תקשיב. בסוף יש סטטיסטיקה, ויש חוק המספרים הגדולים. אני עונה שעברה אמרתי לכולם, ארסנל התפרקו.
אבל אמרתם את זה במחזור 10, אמרתם את זה במחזור 10.
לא.
הם שרדו כמעט עד הסוף.
לא, אני אמרתי הם התפרקו ברגע שהתחילו 4-5 פצועים והם מתפרקים. הג'זוס נפצע, פארטי נפצע, זיצ'נקו נפצע וסליבה נפצע ונגמרה ארסנל. מאוד מאוד פשוט. 4 שחקנים כולם בלי תחליף. לאף אחד מהם לא היה מחליף. אי אפשר לשחק מה שנקרא כדורגל כזה. ארסנל היא קבוצה שיש לה שחקנים שהם וורד קלאס, שזה שני בלמים, שזה דקלן רייס, שזה הקפטן. תראו, לארסנל יש שחקנים שהם וורד קלאס, יש להם שני בלמים, יש להם את אודגורד, יש להם את דקלן רייס ויש להם את סאקה, באמת שחקנים וורד קלאס כולם, אבל אחרי 15-16 שחקנים נגמרת ארסנל, ובעונה שיש להם גם ליגת אלופות, הם יצטרכו לחפור גם את 19 ו-20 ו-21 ו-22 בסגל. ושם אני חושב שיש לנו יתרונות עליהם, כי בסופו של דבר בליגה האנגלית אין מה לעשות, אתה צריך גם את השחקן האחרון בסגל, תצטרך אותו מתישהו, הוא צריך להיות ברמה של כולם. וזה היתרון של צ'לסי.
אבל שוב, היתרון של ארסנל עלינו לצורך העניין, שגם מי שעולה לספסל, שחקנים כמו טרוסארד, שחקן מצוין, טרוסארד, אין קיטיה, עושה את העבודה. גם כן, אתה מבין, זה שחקנים שהם בינוניים, אבל נותנים תפוקה.
תשווה אותו לשחקן בסגל שלנו.
לצורך העניין, טרוסארד יותר טוב כך גם ממודריק ומדואקה ביחד. אין פה שאלה, לדעתי.
סמך מה? מה? על מה?
על סמך זה שיש להם עונה שלמה בפרמר ליג, ומדואקה ומודריק לא עשו עדיין כלום בליגה הזאת. מה זה על סמך מה? אתה יכול להגיד על סמך מה מודריק שחקן טוב, על סמך מה?
אתה יכול להסתכל על סמך נתונים, על סמך דברים שהם עשו בליגות אחרות?
אתה משווה מה מודריק עשה בליגה האוקראינית? שמע, מודריק ומדואקה, באמת שהם לא עשו כלום בקריירה שלהם. כלום. תסתכל על הסטטיסטיקה שלהם, אין להם כלום. באמת.
אז למה ארסנל כל כך רצתה אותו אם הוא לא עשה כלום?
אני לא יודע. שורה תחתונה פה, הוא יכול לפרוח. נכון להיום, זה לא נראה שהוא בדרך לשם. אולי עוד 5 מחזורים, נדבר אחרת. עוד פעם, אנחנו אוהבים להגיד, נכון לנקודת הזמן הזו, מודריק לא נראה כדבר הבא.
אז בוא אני אמשיך רגע מפה. טרוסארד נמכר ב-15 מיליון. מדואקה נמכר ב-30, מודריק ב-90 מיליון. יש אנשי מקצוע, מחירים לא נקבעים כי שני אנשים ישבו בשוק וקבעו מחירים. מודדים כל פרמטר אפשרי, מודדים קדימה, מודדים אחורה, מודדים לצדדים, וככה מגיעים לאיך של שחקה, או שיש גם עניין של היצע וביקוש. על הנייר ובכל פרמטר מקצועי, מודריק ומדואקה שחקנים יותר טובים מטרוסארד. אבל החיים לפעמים מביאים לנו הפתעות. אני אומר לכם שאני לאט לאט מתגבשת בידיה, ועוד פעם, זה לא עניין שלי, זה עניין של מה שאני חושב שרואים מצ'לסי. אני חושב שאני לא יופתע אם מדואקה ומודריג לא ימשיכו פה בעונה הבאה. אני חושב שעקומת הלמידה ועקומת הצמיחה שלהם במועדון, יש לי כבוד אדיר לשניהם, זאת אומרת, היא איטית מדי, ויכול להיות שזה לא המקום שבו הם יוכלו לצמוח. אבל בלי קשר לזה, הפוטנציאל שלהם הוא יותר גדול משל טרוסארד. כרגע אני מסכים עם אלון, הוא אומר, תקשיב, טרוסארד נותן יותר תקוקה משניהם ביחד. אני מסכים, אבל עוד פעם, אתם צריכים לזכור...
אתם מסתכלים גם על... צריך גם להסתכל על המסביב, צריך להסתכל על המסביב.
מה המסביב
יש
אומר?
קבוצ... כי ש... שאם אתה לוקח את מודריק ושם אותו בקבוצה אחרת, שהיא רצה והוא רק צריך להשתלב, הוא ייתן לך את המספרים, זו דעתי.
מה זה עוזר לי אבל אם הוא לא טוב פה? גם אברץ וורנר חורו רשתות.
אבל פה כולם צריכים להסתגל, פה כולם צריכים להיבנות, יש פה קבוצה עדיין בבנייה, אנחנו בעונה
אז עוד פעם.
שיש לנו לפחות כמה חודשים כדי ש...
אז עוד פעם, אני אומר, זה יכול להצליח בסוף, אבל זה רחוק, ההצלחה היא כרגע רחוקה, זה מה שאני אומר.
תראה, אני אגיד לך את זה, תראה, אני אגיד לך את זה ככה, קודם כל נבנתה פה קבוצה להצליח, ואם צריך יעשו שיפצורים בחלון העברות בינואר, ואם צריך אחרי זה גם בחלון העברות בקיץ, יכול להיות שנלך לחלונות דלילים, ויכול להיות שנלך לחלונות יותר קיצוניים אם נצטרך את זה. זה סוגיה אחת. הסוגיה השנייה היא, שיש שחקנים, כמו מודריק, וכמו מדואקה גם, שיש כרגע סימן שאלה לגבי, אין ספק שמודריק שיחק מצוין בטרום עונה, כשהכדור רץ מהר והוא צריך לבודד אותו, ולקבל כדור על החצי עם הפנים מול מגן, אני לא מכיר מגן אחד בעולם שיכול לעצור אותו. אבל כשאתה מגיע למשחק כמו בורנמוט, והוא צריך לקבל את הכדורים יותר בספיפות, והוא לא מסוגל לבצע, ביצע פעולה אחת חיובית, הוציא שם את העבירה שסטרלינג הדביק לחיבור. אבל פרט לזה, הבן אדם לא ביצע פעולה חיובית אחת כל המשחק, אי אפשר להתעלם מזה. הבן אדם איבד 80% מהכדורים שהוא נגע בהם. יש בעיות שיכול להיות שיפטרו, יכול להיות שזה ישתחרר בבת אחת, יכול להיות שבאמת צ'לסי תחזור לשחק הרבה יותר מהר, תחזור לסיסטם, הוא יקבל כדורים אחד על אחד, בירוץ חצי מגרש, יזרוק את המגן שלו בירוץ עד השאר. כרגע זה לא שם, זה פשוט לא שם. כי צ'סי לא משחק את הכדורגל הזה, היא פשוט לא מסוגלת.
מה דעתך, פוצ'טינו צריך לעשות במשחק הבא לצורך העניין? אנחנו משחקים מול אסטון וילה, גם כן קבוצה שהיא, בוא נגיד, מרכז טבלה קלאסי.
יש להם גם מאמן מצוין, אגב. זה לא הולך להיות טיול.
אין משחק בפרמייר ליג שהוא טיול. אם היא קבוצה מהתחתית, אז הם מסתדרים, מורגים לך את החיים. אם עם קבוצת מרכז טבלה, אז אתה יודע, עוד מדי פעם יכולים להבריק, ואתה יודע, מול הטופ 6 אתה בכלל במשחק שזה אי אפשר לדעת לאן זה ילך.
אני פוצ'טינו מול,
כן.
מול וילה, אני חוזר למקורות, מה שנקרא, לטרום עונה, עולה ב-4-2-3-1 קלאסי, כמו שראינו, עם מגן סמלין טבעי, עם שני בלמים, עם קייסדו ואנזו במרכז, בתקווה שהוא גם כן יחזרו מהפציעה שלו, עם פלמר במרכז, מודריק צד שמאל, סטרלינג וג'קסון בחוד. חייבים להתחיל לצבור ביטחון. לא משנה, יכול להיות זה עליך בנקודות בהתחלה. אבל כמו שנתי אומר, סיסטם, סיסטם, צריך להתחיל להריץ את הסיסטם הזה.
גם ככה זה עלה לנו בנקודות, אז אני באמת לא רואה למה לא להמשיך בקו הזה. במיוחד שכביכול אני מאמין שהעונה הזו היא לא רלוונטית.
היא רלוונטית, כי זאת עונה בנייה, היא רלוונטית, היא לא יכולה להיות גרועה.
לא, להיות גרועה היא לא... תראה, בוא נגיד ככה, אתם תסלחו לעוד עונה בלי אירופה?
אם נראה ש... אני לא בדיון הזה עם אירופה. אני עוד פעם, זה לא... למועדון יש יעדים. את היעדים קובע בועלי, לא היעדים. הוא קבע 24-25 רצים על כל התארים. אנחנו לא קובעים מיעדים.
כן, אבל מה אבני דרך שלו? מה האבן דרך שלו לעונה הזו?
מה זה אבני דרך? בוא, הכל פה השתבש, הכל פה משובש כרגע. הכל פה משובש, אתה לא, כמו שאומר אלון, כן? אני במקום פוצ'טינו, כן? חוזר למקורות, משחק את הסיסטם שאנחנו נבננו אליו, דרך אגב, אני מסכים איתו ב-100%, כולל מה שנקרא בשמות של השחקנים שהוא מיקם אותם בעמדות. אני חוזר מה שנקרא לסיסטם, ובשחק גם אם זה עלה לי בנקודות, אבל כדי לבנות משהו, אתה חייב לחזור לסיסטם. אנחנו כרגע בשיטת משחק, תקשיבו טוב, אנחנו לא יכולים להגיע איתה לשום מקום, באמת שלא יכולים להגיע איתה לשום מקום.
גם אני חושב שיש פה הרבה, הרבה, הרבה ניסוי בתהייה כל הזמן, הוא עוד לא סגור על ההרכב שלו, הוא עוד לא סגור על הרכב שני שיחליף את הפצועים שהם כרגע...
הוא דווקא פתח עם אותו הרכב מחזורים ראשונים, הוא לא עשה הרבה שינויים דווקא, הוא עושה שינויים מולצים בלבד. עכשיו זה הזמן לשנות.
תראה, בסוף, בסוף צריך לחזור לסיסטם, בקטע הזה אני מסכים עם אלון לגמרי, אין מה להתברבר בשום קונספט אחר, כי עוד פעם, אתה לא תגיע איתו לשום מקום.
אז מי ניצח בדוקרה?
אלון, תמיד הוא מנצח אותי.
שמע, בוא רגע נדבר, אין פה אופטימי ואין פה פסימי. בסדר, יש פה, אני רואה את ה, אני חושב שהדעה שלי סך הכל היא מאוד קרובה למה שאנחנו רואים במציאות. אני לא הולך מה אם מודריק יהיה טוב, או מה אם הדואק יצליח פתאום, כי זה התסריט שנתי רואה, שאם כולם טובים, אז הקבוצה רצה ומנצחת והכל טוב. אבל יש מה שנקרא הדברים מסביב, יש קבוצה שרצה כבר כמה שנים, וכל מי שעלינו, גם יונייטד אפילו עם עונה שנייה כבר, וסיטי כמובן, וארסנל, אפילו ניוקאסל, אוקיי? קבוצה טובה. ולך ייקח זמן כדי לבנות את הדבר הזה שנקרא תלקיד, שהיא הרכב שרץ, צורת משחק, זה לוקח זמן לדברים האלה.
תראה, אני רוצה רגע להגיד משהו. אתם, כל אחד לקח לעצמו איזושהי דעה כללית. אלון אומר, מה אם לא? ונתי אומר, מה אם כן?
לא, 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 זה לא מה שאני אומר. זה לא ההבדל ביני לבין אלון. ההבדל בתפיסת העולם שלי ושל אלון הוא מאוד מאוד פשוט. אלון הוא איש של מיקרו, הוא רואה סיסטם, הוא רואה פעולות, הוא רואה דברים שהולכים, הוא רואה דברים שלא הולכים. אני לא מבין את המועדון בצורה מהסוג הזה. אני מבחינתי קבוצת כדורגל זה חלק, מה שנקרא, מתעשיית האינטרטיימנט, באו בעלים אמריקאים, עם בורד ברמה של טסלה, כולם אנשי עסקים, שבאו לעשות כסף מצ'לסי. הם שמו את הכסף שלהם, יושבים ומנהלים כדי לעשות כסף, לא כדי שיקחו אליפויות. אבל הדרך שלהם לעשות כסף זה להקים פה שושלת. והם יתקנו, ויתקנו, עד שהם יעשו פה שושלת. יש להם איזה קונספט של איזה סוג של שחקנים מתאימים, איך צריך לראות הכדורגל בשנת 2023, 2025 ו-2028, וסביב זה הם בנו מערכת. היתרון של צ'לסי הוא לא מה שקורה על המגרש, היתרון של צ'לסי הוא בשדרה הניהולית שיש לה, שאין שדרה כזאת לשום מועדון בעולם. זה הכל, זה היתרון של צ'לסי, ולכן תמיד אני אמין בפרויקט. נכון שיש סוגיות, מה שנקרא, כאלה ואחרות בתוך מערכת וכדומה, ויש בעיות וצרות ויש תקלות, אבל אני אומר עוד פעם, צריך להבין שאתה מסתכל על בריאת מקרו, אתה לא רואה את הדברים האלה. לי יש חברות עם מאות עובדים, אני לא מכיר אף עובד בחברה. זה לא מעניין אותי בכלל שיש תקלות ביומיום. יש מנהלים שיפתרו את זה. אבל החברות שלי נצחו תמיד את השווקים שלהם. בסוף, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, חמש, צריך להבין איך אנשים כאלה חושבים. ולצ'לסי קיבלה קבוצת ניהול שהיא שונה לחלוטין מכל מה שיש כיום בכדורגל. ולכן אני כל כך מאמין בפרויקט הזה. לא באם מודריג הוא טוב או לא טוב, זה לא מעניין.
מה היא שונה מפריז למשל, שהגיעו ושפרו
הרבה
כסף?
בפריז יושב חליפי שיושב בבית שלו שם במדינה ערבית, ושלח כסף כדי להדיר את שמו. אין אף מועדון בעולם.
מה, זה לא מנוהל ברמה בינלאומית? אין שם אנשי מקצוע?
חליפי עזב את כל העסקים שלו, הוא יושב במועדון בפריז ומנהל אותו בעצמו מתשע בבוקר? הוא ניהל עסקים כאלה בחיים שלו? הוא יושב בעצמו, הוא עזב את כל החיים שלו, יושב במועדון בכל יום ומנהל אותו בעצמו, מרמת הסנדוויץ'. אין מועדון כזה בכדור הארץ. הם אימו על הכסף שלהם. לא, לא על הכסף שלהם. כן, אני איתך.
נתת דוגמה על האמריקאים ועל חברות כמו טסלה וזה. השאלה אם אפשר להשוות בכלל חברת הייטק לבין קבוצת כדורגל. קבוצת כדורגל, שנייה, בניהול, אוקיי, סבבה, אפשר לנהל באותה צורה. אבל שורה התחתונה, יש הרבה דברים נוספים שלא קיימים בהייטק, שקיימים בספורט. אתה צריך שחקנים מוכשרים, אתה צריך תלכיד, אתה צריך
זה, זה לוקח זמן דברים האלה. זה עובדים מוכשרים.
קיים בכל מקום, עובדים ומנהלים, אני מעיף אותם על ימין והשמאל, עד שאני בונה מה שנקרא את הסיסטם שמתאים.
אין בעיה, אבל גם שמצאת את השחקן הזה, השחקן המצוין הזה, לוקח זמן עד שכל המסביב מסתדר סביבו.
יש לך בסוף.
למה פאפ לא בנה הציתי ביום, וגם לא ביומיים, לקח לו זמן להגיע לתלכיד הנכון.
אין טענה במה שאתה אומר. צריך רק להבין שיש פה בורד ששם יעד, 24-25 נלחמים על כל התארים. הגישו לו תוכניות עבודה, הבורד אישר אותם. כל מה שאתה אומר נכון, רק פה החליטו לקצר זמנים, ופה הגישו תוכניות, והבורד קנה את התוכניות. זה לא מה שאתם חושבים על כדורגל, זה סרט אחר לגמרי, שיושב מישהו ועושה מה שהוא חושב שמתאים מקצועי.
אבל גם בסטארט-אפ, הגישו תוכניות ועשו וזה, ובסוף...
זה לא סטארט-אפ, זה גוגל, זה לא סטארט-אפ. זה חברות בוגרות, זה חברות מבוגרות, זה חברות שהתפקיד שלהם מה שנקרא להשפריץ כסף כל היום. זה לא סטארט-אפ. בסטארט-אפ זה אנשים אחרים לגמרי. פה אין, פה יש אנשים שבאים לקרוע כל מה שזז. אין להם עתיד, אין להם מחר, אין להם זה. הם באו פה לעשות פרויקט של 10 שנים ולעשות דאבל על הכסף.
יש לי שאלה רגע. אתה חושב שהקונספט של ללכת על רק שחקנים צעירים הוא נכון?
עוד פעם, אני אגיד לך את זה ככה. וצריך להבין מה אני יכול להבין ומה לא. ההבדל ביני לבין הרבה אנשים אחרים, שאני, אין לי משמעות. אני לא מכיר מה קורה במועדון, אני לא מכיר את התוכניות, אני לא מכיר שום דבר.
שואל לך בתורד.
רגע, ואני לא מתרשם משום דבר. שנינו יודעים שאני גם מועד מסוג אחר. אני מנסה להבין מה המועדון רואה. אני מנסה להבין מה הבעלים רואים.
טוב, אז לסיכום, אני רוצה שככה, בוא נראה את ה... שכל אחד יראה את התרחיש שלו במשפט וחצי לעונה הקרובה, ועוד משפט וחצי על העתיד היותר רחוק. ואני דווקא רוצה להתחיל עם אלון. מה אתה אומר, איפה אנחנו מסיימים העונה?
אתה אומר שנסיים עם נאטי באופטימיות. סתם,
אני רוצה לשמוע את התרחיש שלך.
בוא נלך על התרחיש האופטימי של הפסימי, בסדר? התרחיש האופטימי שלי זה שהקבוצה כן מתעשתת, אוקיי, שכן מתחילים לראות את הכדורגל של הטרום עונה, כן מצליחים להתייצב, בתקווה שזה יספיק למקומות 3-6, נגיד זה ככה.
אוקיי, ובוא נגיד בחמש שנים הקרובות, איפה אתה רואה את צ'לסי? מה אתה רואה שאנחנו, מה קורה עם הפרויקט הזה?
אני חושב שמה שאי אפשר לערער עליו, זה שיש פה בעלים שיעשה הכל כדי שהמועדון הזה יצליח. אוקיי? ואם זה אומר גם עוד 3 חלונות, להוציא הרבה כסף, הוא יעשה את זה. וזה הדבר החיובי בכל הדבר הזה.
אוקיי. נתי?
נתחיל מהסוף, צ'לסי קבוצה שתרוץ על כל התארים, מועדון מספר 1, 2 או 3 בעולם, עניין של... שנה, שנתיים, שלוש, אבל זה שם. זה שם לגמרי. זה קבוצה שהיא שושלת. זה קבוצה שתיקח תארים אחד אחרי השני ברצף, כמו שבנו שושלת בסיטי. לגבי העונה הזאת, תראו, אנחנו בתוך תהליך. אנחנו כרגע קודם כל צריכים לחזור לבסיס, אחרי הבסיס צריכים להתאזן, אחרי שהתאזנו להתחיל לשחק את הכדורגל של הטרום עונה, להתפתח משם. יחזרו הפצועים, לעשות נקודות, לספור נקודות כמו שצריך, ולחכות למשברים של הקבוצות האחרות. אני מאמין שאנחנו כן יכולים להגיע לטופ 4 השנה, אבל עוד פעם, זה ברגליים שלנו. כרגע, אני אומר עוד פעם, אנחנו רואים קבוצה של מקום 10. זה ככה נראה משחק נגד בורמות. זהו, אבל יש לנו את זה. ואנחנו צריכים לחזור ליסודות ולחזור לשחק כדורגל.
טוב, אז בדוק רב הזה היה טקו-טקו. טקו-טקו שוויון, איך שאומרים.
לא ניצח כאן, סתם אתה מחמיא לי.
מה שאני חושב שאנחנו כן כאוהדים יכולים להסתכל עליו, זה באמת להסתכל על הנקודות החיוביות שיש מסביב. אמנם היכולת של הקבוצה היא לא מהטובות שראינו, זה די הרבה זמן, אבל כן, יש פה הנהלה, יש פה תהליך, יש פה פרויקט, יש פה שחקנים צעירים, ויש גם כדורגל יפה, יש מאמן שנראה לי שהוא עושה עבודה טובה, פשוט יש הרבה נסיבות, ואני חושב שהולך להיות לנו כיף. אז תודה רבה לנתי, תודה רבה לאלון,
תודה
רבה לכם שהקשבתם
בכיף.
לנו.
תודה.
נתראה במשחקים הבאים.
יאללה,
ביי ביי.
תקווה שנתחיל לראות ניצחונות גם. כמה צ'לסי לגמרי.
אמן, כמה צ'לסי. ביי ביי.